שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, אני טל, ליאור לצערי הרב לא כאן היום כי הוא בחול, אז החלטנו לעשות הפסקה מהסדרה לשוק ההון ולהקדיש את הפרק הזה להסכמי סחר. זה בייחוד נושא רלוונטי כי בעקבות ההחלטה מהזמן האחרון של טראמפ לבטל את ההסכם, את ה-TPP, קיבלנו כמה שאלות בנושא, אז היום יהיה איתנו עומר גנדלר שהוא מרצה באוניברסיטה הפתוחה לאינטגרציה אזורית ודוקטורנט באוניברסיטה העברית שהוא מומחה בנושא הזה. לפני שנתחיל, נשמח מאוד אם תדרגו אותנו בספרייה של אייטונס באפל, של אפל. זה מאוד מאוד יכול לעזור לנו בהגדלת התפוצה. יש לנו שם היום 5 דירוגים, כולם 5 כוכבים, וזה מחמם את הלב, אבל זה גם מאוד יוכל להגדיל לנו את החשיפה, אז תודה מראש. וכמובן, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק, עם השם הכי ארוך ברשת, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. ומי ששומע אותנו גם פעם ראשונה, שידע שכל הפרקים נמצאים גם באתר שלנו, פשוט תחפשו ערך מוסף בגוגל. בוא נתחיל. שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. אהלן עומר.
שלום טל.
מה העניינים?
בסדר גמור.
יו, זה ממש מוזר לי שליאור לא פה, אתה יודע?
גם לי. פעם אחת שהייתי את שניכם, זה היה באמת ביחד.
כן, כן. טוב, אז זה משהו חד פעמי. היום אנחנו נעסוק בנושא של הסכמי סחר, ואולי בתור התחלה תספר לנו קצת על הרקע שלך, או איך הגעת להתעניין בנושא הזה. אני, אתה יודע מה, אני אתחיל. אני אגיד, עומר ואני מכירים התואר הראשון כבר, תמיד במחלקה לכלכלה יש את האנשים שכבר מראש יודעים שמעניין אותם כלכלה ומתעניינים בנושאים האלה, אז אני זוכר אותך, עומר, כבר משלב מאוד צעיר, מבין נורא בנושאים האלה. איך הגעת לזה בכלל?
אז האמת שבגלל שהשילוב שלי היה כלכלה ויחסים מינומיים, שזה גם התואר הראשון והשני שלי בעצם, וגם הדוקטורט, אז תמיד עסקתי בעצם באינטגרציה אזורית, זאת אומרת, במדינות שמתאחדות יחד לגושים גדולים יותר. שבעצם סחר אזורי הוא ענף אחד בתוך אותו עולם של רגיונליזציה, או בעצם הסכמים אזוריים.
זאת אומרת, זה נדבך כלכלי אחד לתהליכים רחבים יותר, שהם אולי הרבה פעמים פוליטיים ו...
נכון, אני חושב שאולי זה בעצם הנדבך היחבלי או הפוליטי הבינלאומי, שגם משלב בו הכי הרבה כלכלה, ואז זה מקבל את שתי עולמות בעצם יחד.
זה מזכיר לי גם שאפשר לפרסם באותה הזדמנות את הבלוג שלך.
נכון.
כן, אז איך מגיעים אליו?
תוצרת חוץ בגוגל, או בעצם עומר גנדלר, וזה אפילו יותר מדויק.
וואלה, מגניב. טוב, אז הרעיון לפרק הזה התחיל לפני שבועיים בערך, אחרי שנשיא ארצות הברית ביטל את החברות של ארצות הברית מהסכם הסחר, שאמור היה להיות הכי גדול בעולם, מה שנקרא ההסכם הטרנס-פסיפי, TPP, שזה Trans-Pacific Partnership. אחרי זה לא מעט מאזינים כתבו לנו והציעו שנקדיש פרק לנושא כדי להבין טוב יותר מה זה הסכמי סחר ומה בדיוק המשמעות של ההחלטה של טראמפ.
כן, ללא ספק טראמפ שינה את כל האקטואליה לגבי התחום הזה.
נראה לי לכם כחוקרים זה פנינים.
אפשר להגיד שבשמונה שנים האחרונות שאני עוסק בתחום, זה היה אחד התחומים הכי פחות מעניינים שהיו גם סטודנטים וגם חוקרים בכלל, ובשנה וחצי האחרונות גם הברקזיט וגם טראמפ, וגם בכלל מה שקורה בעוד מקומות בעולם, הפכו את זה לפתאום הנושא הכי אקטואלי.
אתה אומר, כולם מתים מפחד, ואתם מרוצים מהביזנס.
הפניות עלו, אפשר להגיד ככה.
כן. אז אני מציע ככה, שקודם כל נדבר, צריך להזכיר את התיאוריה הכלכלית, כי אם אתם זוכרים, בפרק 12 אנחנו דיברנו על מסחר בינלאומי, זה הפרק שאסף צימרינג, דוקטור אסף צימרינג, התארח אצלנו, ודיברנו על למה כלכלנים מסתכלים על מסחר בינלאומי כעל דבר טוב. ונזכיר קצת בקצרה את המחשבה הכלכלית בעניין הזה, אבל מי שרוצה באמת לשמוע את הטיעונים המפורטים, אז שיחזור לפרק 12. אבל העניין הוא שבדרך כלל יש איזו נטייה אינטואיטיבית לאנשים לבוא ולומר שיצוא זה דבר טוב ויבוא זה דבר רע, נכון? כי אם אני נגיד מייצא משהו אז אני מוכר, אני מקבל כסף, אם אני מייבא משהו אז אני בעצם משלם עליו וזה גם יכול לדפוק לי את שוק העבודה, זה יוצר אבטלה. אבל דווקא המחקר והאמפיריקה הכלכלית מראה לנו שבטווח הארוך או גם בממוצע מסחר בינלאומי הוא דבר טוב.
כן, לא ספק, זאת אומרת, גם מבחינה כלכלית, שר החופשי זה כמעט אקסיומה, זאת אומרת, לא ניכנס עכשיו לכל הסיבות, יתרון יחסי ויתרון לגודל ואלף ואחד הסברים כלכליים למה זה קורה, אבל אפשר להגיד שבכל מה שקשור למסחר חופשי, בכלכלה זה לא ספק אקסיומה, למרות מה שהגיונית נשמע לאנשים, שייצוא זה דבר שעדיף בעצם על יבוא. האמת שגם, דרך אגב, אני יכול להגיד לך שגם סטודנטים בכלכלה, בתואר הראשון, לפעמים חיים באשליה הזאת של ההבנה של כמה טוב סחר חופשי, כי הם למדים אותנו בתואר ראשון, לפחות בקורס הראשון מבוא לכלכלה,
כן.
משוואת תוצר, שבה היבוא נמצא בפלוס, והיבוא נמצא במינוס, והייצוא נמצא בפלוס.
נכון.
ולכן הם חושבים כל הזמן שזה באמת, ככה זה קיים. למרות שהכלכלה מסבירה יפה מאוד, למה בעצם...
טוב, אולי נעשה אפילו חזרה קצרה על מנגנון שער חליפין, שהרבה פעמים הוא עוזר לעשות את הסדר בראש, אבל באמת, זה כאילו הנגיעה הכלכלית האחרונה שתהיה לנו פה. אחרי זה ננסה יותר באמת לדבר על פוליטיקה ולראות איך ההבנה שסחר בינלאומי טוב הולידה את כל הסכמי הסחר שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אז בוא ניקח נגיד האקסיומה שיצוא זה דבר טוב, נכון? אז על פניו זה מעולה, נכון? כי יש לנו כאן מפעלים שקמים ונותנים מקומות עבודה ומוכרים את התוצרת בעולם ומקבלים הרבה מאוד דולרים. אבל כלכלנים אומרים, רגע, אז מה עושים בעצם עם כל הדולרים האלה? הדולרים האלה מגיעים לארץ, ועכשיו כל בעלי המפעלים רוצים להמיר אותם לשקלים, צריך לשלם משכורות, צריך לקנות ציוד, אז בעצם הביקוש לשקל עולה. ואז, אם היינו בשער חליפי נגיד שדולר אחד שווה 4 שקלים, עכשיו אנחנו במצב שדולר אחד שווה 3 שקלים. והמצב הזה הוא גם, הוא מעודד בעצם יבוא. הרבה יותר משתלם לנו עכשיו, למשל לקנות דברים מחול. אז ראינו שהגדלנו את היצוא, באותו אופן גם הגדלנו את היבוא. ואנחנו באמת גם מסתכלים בנתונים, אנחנו רואים שהיבוא והיצוא הם הולכים ביחד. אפשר לעשות את אותו סיפור גם מהצד של היבוא ולראות ש... אין בעצם טעם להילחם או לעודד אחד מהם, אלא פשוט לעודד זה באופן כללי. אז נראה לי, פה סיימנו את העניין הזה, אז בוא תספר לנו, עומר, העולם המודרני הבין שמסחר בינלאומי זה דבר טוב. בשביל זה עשו את הסכמי הסחר?
אז זה בדיוק. צריך בעצם לחזור טיפה אחורה, נגיד, בעצם לאחר מלחמת העולם השנייה, ולהבין שכמו שאמרת בדיוק, הכלכלה הבינה כאילו למה טוב ומה לא טוב. ובעצם המטרה הייתה, אוקיי, עכשיו שאנחנו מבינים שמסחר בינלאומי הוא דבר טוב, וגם הייתה גישה שאומרת שבעצם בגלל אותן חוסר מסחר והגנות מדיניות שנעשו, וכלכלה יותר מרקנטליסטית בין המלחמות, זה מה שהוביל בעצם למלחמה.
מרקנטליסטית הכוונה שכל מדינה חושבת על
בעיקר על עצמה, וגם פחות על, שומרנו, פחות על יבוא, יותר על ייצור. ולכן הייתה השאלה, אוקיי, אנחנו מבינים שבעצם מסחר חופשי הוא דבר הנכון לעשות, השאלה אבל איך עושים אותו. זאת אומרת, זה קל מאוד בתיאוריה להגיד שזה מה שצריך לעשות, אבל בעולם יש היום 193 מדינות, פעם אחרי המלחמה בערך 60-70 מדינות.
אוקיי.
איך בעצם בונים עולם של מסחר חופשי בין כל כך הרבה מדינות עם כל כך הרבה אינטרסים שונים?
אני רוצה רק להבין, כשאנחנו אומרים שהמסחר הוא לא חופשי, אז איך מדינות בעצם מונעות את זה על ידי מכסים למשל?
אז בעצם נחזור 60 שנה לאחור, אז הכלי הטוב ביותר היה בעצם מכסים. למרות שבאותה תקופה גם בעצם היה כמעט אסור להחזיק מטבע חוץ, אם אתה זוכר, גם בישראל היה אסור להחזיק דולרים, גם באירופה היה אסור להחזיק מטבע של מדינות זרות, גם בארצות הברית. אז היו המון כלים כדי לא לאפשר לסחר או לסחר ההון, או לתנועה חופשית אפילו של אנשים, פחות ויזות, פחות תנועה חופשית בין מדינות, כמה שיותר להגביל סחר. ואם בעצם נחזור שוב ל-45, אז בעצם אז מגיעה התפיסה שאוקיי, העולם שאחרי המלחמה יהיה עולם שונה, וזה יהיה עולם שיאפשר סחר חופשי כדי למנוע את המלחמה הבאה. עכשיו שאלה איך עושים אותו.
זה נורא מעין רגע, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי בעצם אני חושב שהמחלוקת הגדולה היא לפני הסכמי סחר, המחלוקת הגדולה היא על היתרונות או החסרונות של סחר בינלאומי. וכמו שאמרנו, מבחינה כלכלית בטווח הארוך יש יתרון למסחר בינלאומי, אבל אנחנו יודעים גם שבטווח הקצר או מבחינת היבטים אחרים יש לזה חסרונות. אתה עכשיו מביא כאן עוד פרספקטיבה, שהיא פרספקטיבה שהיא לא כלכלית, היא פוליטית, ואתה אומר שחלק מהיתרונות של הסכמי סחר זה יציבות עולמית או הסכמי שלום או עוד יתרונות שהם לא רואים אותם בשורת הרווח.
נכון, זאת אומרת, לפחות אם מסתכלים על אירופה, באירופה לא ספק מה שהוביל את הקו היה יציבות היבשת ושלום אירופאי, אבל גם אם מסתכלים בכלל על כל הספירה העולמית, האמריקאים הבינו, לפחות טענו, שעל ידי סחר חופשי יותר, מנועה על ידי איזשהו מערכת הגמונית שהם ינהלו, יהיה יציבות בעולם הכלכלי, יציבות בעולם הפוליטי, ולכן גם יהיה שלום יותר ארוך ויותר יחסים טובים בין המדינות.
זאת אומרת, מסחר בין מדינות יוביל לזה שלא יהיה להם אינטרס, למשל, לפתוח
במלחמה? זה גם עניין של תלות גומלין, זה גם הנושא של אם צמיחה עוזרת לכולם, ומסחר חופשי מוביל לצמיחה, אז כולם ייהנו מפירות הסחר החופשי בעצם. היו לזה הרבה מנגיונים בתוכו שמנסים להבין למה בעצם זה נעשה. ושוב, הייתה השאלה, אבל איך עושים את זה? ולא רק מה עושים.
אוקיי, אז איך עושים? היינו נחזור רגע לשנת 1945, מדינות, אתה אומר, מסתכלות על עצמן, יש הרבה מאוד מכסים, אין תנועות, לא של סחורות, לא של שירותים, לא של אנשים.
נכון.
ואז אנחנו במהלך של לפתוח את זה, לעודד את ה...
וההבנה הייתה, אכן, בוא נפתח את זה, בעיקר בעקבות האמריקאים שהובילו את, את ההסכמים שאחרי המלחמה.
אוקיי.
ובעצם הסחר החופשי היה עוד ענף בתוך מה שנקרא הסכמי בולטון וודס, שעשו עוד דברים כמו להקים את הבנק העולמי ולהקים את קרן המטבע הבינלאומית. ואחד הדברים שאותו ניסו לעשות, זה, הייתה בעצם ויכוח בין האמריקאים לבריטים לאירופאים על האם סחר חופשי היה מאוד גלובלי, זאת אומרת שכל המדינות בעולם יסחרו אחד עם השני, או שצריך לאפשר כמה שסחר חופשי אזורי, ולא בהכרח ברמה הגלובלית.
בוא נדבר רגע בפרקטיקה, נגיד אני ארצות הברית, אז אפשרות אחת, אולי ארצות הברית היא הובילה את זה, אז בוא ניקח דוגמה אחרת, גרמניה.
אז... זאת אומרת שגרמניה אחרי המלחמה פחות מחליטה מה קורה, אף אחד לא שואל אותה כל כך.
כן, לא, בכוונה רצית לקחת מדינה שהיא לא החליטה את זה, כן? אז אם היינו הולכים לפי השיטה, שאת אומרת, האמריקאית, של לעודד את הסחר הבינלאומי...
האמריקאים בעצם הציעו נוסחה שנקראת עקרון המדינה המועדפת.
כן.
שבעצם משהו אומר שאם אני שותף להסכם הזה, והקרנה שההסכם הזה יהיה כמה שיותר גלובלי ויכול כמה שיותר מדינות, מה שיקרה אחר כך הסכמי הגת, אז אם אני נותן לך טל איזושהי עדפה בסחר, אתה מוריד מכסים, נגיד אני מדינה ואתה מדינה, ואני מוריד מכסים אליך, אני גם צריך את אותו הטבה שבאתי לך להביא לכל המדינות האחרות בעולם. זאת אומרת, אין אפליה בין מדינות שונות. אנחנו לא נחפש מצב שבו אני עוזר לך או מקל את הסחר איתך, ולא מקל אותו על אנשים אחרים.
אם אני הולנד, ואני עכשיו הורדתי את המכסים על יבוא חיטה,
מבלגיה נגיד.
מבלגיה.
אתה חייב להוריד באותו משקל בדיוק את
המכסים. לכל המדינות. אני לא יכול לתת עדיפות
למדינה. עם כל מי ששותף איתך להסכם.
אני לא יכול לתת עדיפות למדינה אחת על פני מדינה אחרת.
מתי הייתה? בדיוק. אנחנו לא רוצים לחזור למצב שלפני מלחמת העולם. מצב שבו כל אחד חושב על עצמו, חושב על מי שקרוב אליו.
כן.
אלא לחשוב על העולם. יציבות עולמית.
אוקיי, אז זה מה שארצות הברית ניסתה לקדם, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. אולי היום המגמה הרבה יותר טובה. מבחינה הזאת היא שיש הרבה יותר מסחר בינלאומי, אבל דווקא הסכמי הסחר הם הרבה יותר אזורים.
נכון, אז התהליך לא ספק התחיל ככה. זאת אומרת, בשנים הראשונות אכן האמריקאים הצליחו לשכנע את העולם שהכיוון הגלובלי הוא הכיוון הנכון, באמת נחתמו הסכמים תחת העיקרון של המדינה המועדפת, ותחת עוד כמה עקרונות כמו אי אפליה לאומית וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל בעצם, ובעצם בעשור הראשון זה באמת עבד ככה. אפשר להגיד מ-45 ועד נגיד 56, אכן היה כל כמה שנים מה שנקרא סיובי הגת, שזה מקום שבו מתכנסים ודנים על עוד הורדה ועוד הורדה ועוד הורדה.
זאת אומרת, זה כל המנגנונים הבינלאומיים שמוודאים שהתהליך הזה ימשיך בכיוון שרוצים.
נכון. כן. אבל ב-56 מתחיל טיפה סיפור שונה. א', אירופה מתחילה כבר להתאושש, ויש לה כבר יותר סיי לעומת האמריקאים, וב-56 גם מתחיל בעצם תהליך המיזוג האירופאי.
שתזכיר, זהו, אז תחדד רגע, במה הגישה האירופאית שונה מהגישה האמריקאית?
האירופאים יותר חשבו על עצמם בנושא של, אני מבינה את חשיבות יציבות העולם, אבל אנחנו כרגע אלה שסבלנו בעיקר במלחמת העולם השנייה, ולכן השגת השלום באירופה קודמת להשגת השלום בעולם.
ולכן אנחנו לא רוצים ליצור איזה הסכמי סחר בינלאומיים כלליים שכל המדינות אנחנו מתייחסים אליהם באופן שווה, אלא אנחנו נותנים עדיפות למדינות באירופה. מדינות אירופה נותנות עדיפות אחת לשנייה.
נכון, התעדוף העולמי של מה עושים, את מרבית המשאבים ואת מה שמשקיעים, משקיעים באירופה, אבל לא משקיעים עכשיו בהסכם סחר עם ברזיל, או עם מצרים, או עם, אפילו עם ארצות הברית, שלא חתמה הסכם סחר עם האירופאים.
וזה עבד, זה בעצם האיחוד האירופי, ש...
זה מתחיל בעצם
בהתגלגלות המאוחרת של האיחוד האירופי?
הסכמי הפחם והפלדה, שאז ענף מאוד קטן, בעוד ב-52, ומתקדם לאט לאט לקהילה הכלכלית, שמתחילה ב-58, שזה כבר מכסים וייחוד מכסים ודברים מהסוג הזה.
תגיד, אז מה זה כל השמות שאנחנו שומעים? נפטה, TPP, זה השמות שהיו בכותרות עכשיו כשטראמפ.
נכון, אז אם נעשה עוד טיפה אחורה, כי יש עוד צעד אחד שלא עשינו.
אוקיי.
אז אמרנו, אז בעצם יש את הוויכוח האמריקאי מול הוויכוח האירופאי, בין האזורי לבין הגלובלי. אבל גם בתוך אירופה בעצם היה ויכוח מאוד גדול, בין הגישה הבריטית לגישה הגרמנית-צרפתית.
שמה?
שבעוד שהגרמנית-צרפתים עבדו על סחר חופשי, שלוקח מהמדינות סמכות ומעביר אותם לגוף אחר, מה שאנחנו מכירים היום כבריסל והאיחוד האירופי, הבריטים ניסו באותה תקופה לעשות ארגון מתחרה לאיחוד האירופי, מה שיקרא אפטה, איגוד הסחר החופשי האירופאי.
שהוא לא קיים, אני לא שמעתי אף פעם את השם הזה.
הוא עדיין קיים, יש בו מדינות מנורווגיה או ליכטנשטיין, הוא עדיין קיים.
אוקיי, אבל מה ההבדל?
ההבדל, ומי שהיה בו קיים אז ב-58, ב-61, בשנים האלה, היה מדינות מנורווגיה, כמו פורטוגל, כמו דנמרק, שהוא בעצם לא לוקח סמכויות מהמדינה. זאת אומרת, הוא מאפשר סחר חופשי בין המדינות, אבל הוא לא מקים גוף על-לאומי, הוא שומר בידי המדינות הזכות לנהל את יחסי החוץ הכלכליים שלהם עם מדינות אחרות, ובעצם כל המדינות חותמות על הסכם סחר חופשי ביניהן, אבל לא חותמות על איזשהו, או לקיחת סמכות מתוך המדינה על ידי גוף אחר.
אז יש כאן בעצם מטריצה, יש לנו כאן שתי אפשרויות שהן כפולות. כאילו אפשרות אחת, האם הסכמי הסחר הם בכל העולם, או רק במדינות שנמצאות באותו אזור.
נכון.
וכל אחת מהאפשרויות האלה גם יכולה לשמור על הריבונות של כל מדינה, או להפקיע את הריבונות של המדינה בנושאים כלכליים או גם בנושאים אחרים.
גם בנושאים אחרים. האיחוד האירופי הוא מעבר לכלכלה היום, הוא גם עושה משפטיזציה של כל אירופה ותנועה חופשית והגירה. זאת אומרת, אבל אם נתקד בכלכלה, אז כן.
כן, אבל זה גם נורא מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם כל הוויכוח על הנושאים האלה הוא הרבה מעבר לכלכלה. כאילו, הכלכלה היא נדבך מסוים, אבל יש כאן הרבה אידיאולוגיות, רעיונות או הסתכלויות שהן חורגות ממה שאנחנו...
במיוחד באירופה שאמרנו שמתחילה כדי להשיג שלום, זה המטרה.
כן.
היציבות והשלום זה המטרה, ולכן כלכלה היא רק עוד דרך להשיג את השלום, ולא רק זה.
זה מזכיר לי את... שכשהייתי באוניברסיטה, לקחתי קורס במסחר בינלאומי אצל ליאור הרמן, דוקטור ליאור הרמן. והוא סיפר לנו בדיוק באותה תקופה, יוון פשטה את הרגל, והרבה גרמנים נורא זעמו על למה הם צריכים לממן את הטעויות של מדינה אחרת. והוא אמר משפט נורא חזק, הוא אמר שהדור של הצעירים בגרמניה, הוא לא מבין את העולם, את אירופה לפני 50 שנה. זאת אומרת, הדור שחווה את מלחמת העולם יודע את החשיבות של הקשרים הטובים בין המדינות, ואיזה אסונות יכולות להיות אם תהיה איבה בין המדינות האלה.
חלוטין.
זאת אומרת, האלטרנטיבה זה לא האם אני כגרמני עכשיו משלם קצת יותר מיסים או קצת פחות מיסים, או אפילו הרבה מיסים, כן?
או אפילו סופג את העלויות של ההפסד היוונים.
נכון, אלא האלטרנטיבה של מישהו בפרספקטיבה של הדור של הסבים וסבתות שלנו, זה אם אנחנו חיים בעולם שיש בו שקט ושלום, או אם יש כאן מלחמות עקובות מדם. זאת אומרת, זה נראה לי גם היה חלק מהקטליזטור הזה שהוביל לכל ההסכמים האלה.
נכון. זאת אומרת, גם ברמה האירופאית של האינטגרציה האירופאית באה למנוע את המלחמה, או לפחות לאפשר היציבות, וגם ברמה העולמית, האמריקאים לקחו על עצמם לנהל את המערכת הבינלאומית הכלכלית, על כל הרגליים השונות שלה, ודבר שגם עלה להם המון כסף, כדי לאפשר היציבות, כדי למנוע את המלחמה הבאה.
אוקיי. אז איך מתייחסים לנושא הזה בארצות הברית? בעצם, אם אנחנו עכשיו מסתכלים לאחור על ה-50-60 שנים האחרונות, התהליכים האלה היו טובים לארצות הברית או לא טובים?
אז בוא נגיד ככה, זאת אומרת, מה שאמרנו קודם בעצם שלוש גישות, גישה הבריטית הגרמנית והגישה האמריקאית. הבריטים באיזשהו מקום זנחו את הגישה שלהם והצטרפו לאיחוד האירופי, ולכן בעצם נשארנו עם שתי גישות, האזורית והגלובלית. באיזשהו שלב גם האמריקאים הבינו שבעצם הגישה הגלובלית כבר לא מצליחה לתפקד, לא כי הם לא רצו אותה, אלא כי היא לא התאפשרה להם.
אוקיי.
ולכן הם התחילו לחתום על הסכמים אזוריים, מה שאנחנו רואים בעצם היום.
רגע, אבל בעצם עכשיו שבודדת את זה לשתי אפשרויות, אז האפשרות האמריקאית היא הסכמים בינלאומיים.
נכון, דרך ה-WTO, מה שנקרא
נכון,
היום.
נכון, אבל בלי הפקעת ריבונות של מדינה.
כמעט ולא.
נכון, לעומת המודל האירופאי שהוא לא רק אזורי, אלא גם אומר, אני מפקיע את הריבונות, ואם יש מחלוקות או דברים, ההחלטות מתקבלות לא על ידי נבחרי הציבור שלנו, אלא במערכת פוליטית נפרדת.
גוף הלאומי שאמור לחשוב על טובת הארגון או טובת העולם, ולא בהכרח על טובת המדינות ששלחו אותו.
אז אתה אומר שידה של אירופה הייתה על העליונה?
לפחות באזורים מסוימים בעולם, הגישה האזורית ניצחה את הגישה הגלובלית.
תן דוגמה אז להסכמים אזוריים.
בעצם נסתכל היום ברחבי העולם, כמעט בכל יבשת יש לפחות כמה אזורים שהם מתמזגים להם יחד. דור אמריקה הייתה הראשונה שגם לקחה את המודל האירופאי וניסתה לממש אותו.
תזרוק שמות קצת שנכיר.
נגיד מרקוסור, שזה ארגנטינה, ברזיל, פרוגוואי ואורוגוואי, זה הסכם שהוא גם סחר חופשי, גם איחוד מכסים, גם מנסה להקים שוק משותף, ממש לפי המודל האירופאי, כמובן עם ההתאמות הנדרשות למדינות שלו. יש עוד ארגון מתחרה באותה יבשת מצד שני, שזה הארגון האנדי, שבו נמצאות מדינות כמו פירו, או בוליביה, או צ'ילה בתקופות מסוימות, שאחרי של הברית אחרת, ברית פסיפית, שזה ארגון יותר, ארגון האנדי, זה השם שלו, שזה, הוא יותר מודל אמריקאי, של פחות לאבד ריבונות, אבל הוא גם אזורי, זאת אומרת, הוא לא מסתכל על העולם כגלובלי.
יש באסיה.
יש באסיה את הסיאן, שהוא ארגון מאוד חשוב ומתקדם.
איזה מדינות יש שם?
אינדונזיה, מלזיה, התחיל בעצם כארגון של מדינות אנטי-קומוניסטיות, אבל אחרי שנגמר המלחמה הקרה, בעצם כל האזור יצטרף, ולכן מלזיה, סינגפור, ברוני, תאילנד.
איך קוראים לאזור, לסכם הסחר באירופה?
באירופה זה בעצם האיחוד האירופי, כאשר הדבר היחיד שמתחרה בו היום זה בעצם אפטה, שזה כמו שאמרתי, חברות בנורווגיה, ליכטנשטיין ואיסלנד, וגם הן כבר בעצם קשורות באיזשהו הסכם ביניים לתוך האיחוד האירופי. אלא אם כן היום בריטניה תפרוש מהאיחוד, ותרצה להחליט את אפטה מחדש, ולשים אותו כמשהו מתחרה בעצם לפגישה האירופאית. למרות שאני לא חושב שזה יקרה.
תגיד, ומה זה נפטה? גם נפטה הוא אזור,
נכון,
הסכם סחר אזורי.
בעצם ב-94 גם האמריקאים הבינו שטוב, העולם הולך לכיוון אזורי, הגישה הגלובלית שלנו כבר לא תעבוד, לפחות לא נצליח לשכנע את רוב העולם ללכת איתנו, ולכן האמריקאים אמרו טוב, גם לנו יש אזור משלנו. בוא נעבוד באזור שלנו.
אפשר לומר שיש בעצם שלושה אזורי סחר מרכזיים. יש את נפטה של צפון אמריקה ומקסיקו, יש את האיחוד האירופי של אירופה, ויש את אסיאן של אסיה.
זה חלוקה שאפשר לעשות, למרות שיש עוד ארגונים, כמו שאמרתי, יש גם במרכז אמריקה, ויש גם באפריקה, ויש גם במזרח הרחוק, אבל כן, בגדול, אלה היו הגושים המרכזיים של הסחר העולמי. נפטה היא הגדולה מכולם. נפטה, מי שלא מכיר, זה קנדה, ארה״ב ומקסיקו. הסכם שקיים מ-94, התחיל אותו בעצם בוש. זה תוך כדי מערכת הבחירות האמריקאית התחיל לעלות ב-92, באותה מערכת בחירות מפורסמת שבעצם היו בה שלושה מועמדים.
כן, הייתה מחלוקת אבל בין הרפובליקנים והדמוקרטים.
אז בעצם באופן מאוד מוזר, תמיד הרפובליקנים תומכים בהסכמי סחר והדמוקרטים יותר מסויגים. בבחירות הללו קלינטון הבין שכדי לנצח את הבחירות הוא חייב לתמוך בנפטה. אז לכן בהתחלה הוא לא הביע עמדה, ובאיזשהו שלב הוא כן הביע עמדה בעד נפטה, למרות שהמפלגה הדמוקרטית לא תמכה בנפטה.
אוקיי.
ואז נוצר מצב שבו יש מעמד שלישי, שזה רוס פרו, רץ לבחירות האלה, וזה מעמד השלישי אולי המוצלח ביותר ב-60 השנים האחרונות שהיה, כמעט 15-16% מהקולות של הבוחרים, והוא היחיד שבעצם מתנגד לנפטה. הוא היחיד שאמר שבעצם הבאת המודל של סחר חופשי אזורי לאמריקה הוא דבר מסוכן.
הוא דבר מסוכן מאיזה בחינות?
גם בגלל הפגיעה ברעיון הגלובלי של העדפות, של כן. כל המדינה המועדפת, אבל גם כי הוא כבר הבין שלמרות שהמדינה יכולה להרוויח מזה, יהיו ציבורים שיפסידו מזה בצורה נקודתית, ואותם ציבורים צריך למצוא דרך לעזור להם, ואותם הסכמים לא עושים את זה בעצם.
בוא עכשיו אני רוצה לרדת רזולוציה. ארצות הברית לפני 20 ומשהו שנה חתמה על נפטה, שזה נכון. הסכם סחר אזורי, ואז זה אומר, למשל, שהמסחר שלה עם מקסיקו נסע הרבה יותר בקלות.
הוא בעצם חסר מכסים ברוב התחומים החשובים.
להרבה פירמות גדולות אמריקאיות יהיה הרבה יותר משתלם, למשל, לייצר במקסיקו, או נכון. לייבא ממקסיקו, מאשר לייצר בארצות הברית.
בעצם התחומים שהכי, או המגזרים בעצם שהכי הרוויחו מנפטה, זה הטקסטיל, החקלאות והמכוניות.
הרוויחו, או זאת אומרת, הבעלי עסקים הרוויחו, אבל העובדים הפסידו. לזה אתה מתכוון.
זה גם שלה איזה עובדים, זאת אומרת, העובד המקסיקני הרוויח, העובד האמריקאי אולי הפסיד.
כן. אני שואל את זה בהקשר של לנסות להבין את המגמות היום בארצות הברית, כי יש, אתה רואה, שעצם זה שטראמפ עלה לשלטון, יש הרבה מאוד זעם על ההסכמים האלה.
נכון, צריך גם להבין עוד משהו, נפטה שהוא הסכם הראשון, אחרי זה האמריקאים חתמו עוד הסכמים מעבר לנפטה. יש הסכם עם מרכז אמריקה, יש הסכם עם דרום קוריאה, יש הסכם עם צ'ילה, אבל בעצם נפטה היה הסכם שהוא לא רק היה ראשוני וייחודי, הוא גם ההסכם הראשון שנחתם בין מדינה מפותחת למדינה מתפתחת, שזה מקסיקו. וזה שינה...
שבהגדרה, הייצור, עלות העבודה נכון. היא הרבה יותר נמוכה במדינה השנייה, ואז...
באירופה בעצם מה שקרה, המודל האזורי של אירופה חתם על הסכם בין צרפת לגרמניה. ולכן הפער בין חוקי העבודה, שכר המינימום, חוקי הסביבה, לא היו גבוהים. עם מקסיקו נוצר מצב חדש שלא הכרנו, שבעצם יש פערים מאוד גדולים בין שתי המדינות, והתחיל לראות, להתברר בעצם שבעצם אמנם הסחר החופשי טוב למדינות, גם למקסיקו וגם לאמריקאים, שתיהן הרוויחו מזה והרוויחו מזה בגדול, אבל יש השפעות שליליות שנוצרות בגלל הסכמים מסוג כזה, שאולי לא חזו אותם מראש.
מה למשל?
כמו תלת אי שוויון, כן. בארצות הברית. בעצם הסכמי סחר אזוריים, בכלל סחר חופשי, הוא מגדיל את האי שוויון במדינות המערביות, או המפותחות, ומקטין אותו.
בתוך המדינה.
ובעצם מקטין אותו, בעצם עוזר לפתח דור חדש של מעמד ביניים במדינות המתפתחות.
כן.
או כמו שאפשר להגיד, שהוא בעצם הוא לוקח חלק מה... פוגע בעצם מעמד הביניים האמריקאי, ויוצר מעמד ביניים מקביל במקסיקו.
תדבר רגע אבל על היתרונות, כאילו איך אתה יודע שהיו יתרונות בתהליך הזה?
קודם כל גידול בתוצר, שמאוד מאוד קשה אבל לקמת בדיוק כמה וכמה מזה מושפע מהגלובליזציה, וכמה מושפע מהסחר החופשי, וכמה מושפע מדברים אחרים, אבל לא ספק גידול בתוצר, גידול בסחר.
בתוצר של שתי המדינות, כן, גם של ארצות הברית וגם
מקסיקו
של מקסיקו.
מקסיקו סבחה במספרים
גידול בתוצר שנובע מהסחר הזה.
גם הסחר עצמו גדל, זאת אומרת, הסחר בעשור הראשון של נפטה, בין 94 ל-2004, גדל בפי 3. זאת אומרת, כמות הסחר גדל פי 3. היום, אני לא זוכר את המספרים מדויקים, אבל מקסיקו כמעט 80% או 70% מהייצוא שלה הוא לארצות הברית, זאת אומרת, היא לגמרי תלויה בייצול האמריקאים, וגם היבוא שלה הוא בערך באותו גודל, וגם קנדה הפכה להיות מדינה מאוד תלויה באמריקאים, שגם יש לה את 80% או 70% בסחר עם ארצות הברית.
תגיד, אז עולה טראמפ ואומר, תראו, נכון שאתם כלכלנים מסתכלים על המספרים ורואים שהתוצר גדל בעקבות זה, ויש עוד כל מיני דברים חיוביים, אבל עזבו, אני מסתכל על כל המדינות במה שנקרא חגורת הפלדה, כל התעשיות האלה שארצות הברית הפסידה, ויש שם הרבה מאוד אבטלה, ואני בא לייצג את האנשים שהכלכלה הזאת לא ספרה אותם.
נכון.
אז מה בעצם הוא מציע? הוא עכשיו רוצה לבטל את הסכמי הסחר? הוא לא מאמין בסחר חופשי?
מה הוא מציע? קשה לחשוב, קשה לדעת, כי הוא עוד לא אמר. זאת אומרת, הוא בעיקר אומר שהוא יעזור, והוא בעיקר אומר מה הוא לא רוצה לעשות, שזה נגיד, א', הביטול של ה-TPP, שזה הסכם שאולי נגיע לעבוד מעט, מה זה ה-TPP, וגם הביקורת שלו על נפטה, אבל הוא לא אמר מה הוא הולך לעשות במקום, זה אנחנו עוד לא יודעים. אבל כן אפשר להגיד מה אולי לא עשו. זאת אומרת, באותן שנים שאמרתי שהייתה צמיחה מאוד גבוהה בארצות הברית, וגם במקסיקו, ושכולם הרוויחו מהמכוניות זולות יותר, מטקסטיל זולות, מחקלאות זולה יותר, היו אזורים באמריקה שנפגעו בצורה מאוד נקודתית מאותם דברים. זאת אומרת, הפסיקו לייצר מכוניות בדטרויט, או באותה, באזור הפלדה שדיברת עליו. זה גם לא רק עם מקסיקו, זה גם
סחר שעבר לסין. כי איפה ייצרו אותם?
במקסיקו.
אוקיי.
בעצם הייצור עבר למקסיקו, גם חקלאות, היום רוב החקלאות האמריקאית מגיעה בעצם ממקסיקו, חלק גדול ממה שהאמריקאים אוכלים מיוצר בעצם במקסיקו.
רגע, אני רוצה להבין, מכוניות אמריקאיות מיוצרות במקסיקו?
כן, בעצם חלק מהמפעלים האמריקאים העבירו את הייצור, חלקים מהייצור למקסיקו, אבל בעצם לא רק הם, יש עכשיו סיפור מאוד, מאוד פופולרי עם טראמפ ובעצם מפעלי מכוניות גרמנים, כמו BMW ומרצדס, שאפילו הם הבינו שכדי לייצא מכונית מגרמניה לארצות הברית, אולי כדאי לייצר מכוניות, או לפחות לתשוק האמריקאי, לייצר עבורו במקסיקו, ואז למכור את זה בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם נפטה, לא רק שהוא העביר ייצור מארצות הברית למקסיקו, הוא אפילו העביר ייצור מעוד מאירופה. מדינות מערביות למקסיקו, כדי למכור בארצות הברית בצורה זולה יותר עם עובדים מקסיקנים. אז אנחנו רואים בעצם שהמדינות המערביות מרוויחות מההסכם הזה, גם אמריקאים וגם עוד מדינות, אבל בזמן שכולם נהנו מאותם פירות של הסחר החופשי, יכול להיות שהיה אפשר עם אותם פירות לעזור לחבר'ה שנפגעו מזה. זאת אומרת, אותו בחור שנסגר לו המפעל וכל מה שהוא יודע לייצר זה מכוניות,
כן.
אולי המדינה הייתה עוזרת לו בלמצוא עבודה חדשה, בהכשרה מקצועית. אולי אפילו סתם בפיצועים. אם נרווחנו מההסכם מיליארד דולר, אפשר לתת חצי מיליארד לעזרה לאותם אנשים אם צריך.
נכון, האמת שזו נקודה מאוד חשובה וצריך להדגיש אותה, כי תמיד כשכלכלנים אומרים שהם בעד סחר בינלאומי, הם לא אומרים, אוקיי, אז בוא נפתח את כל נוריד את המכסים ונפתח נכון, את הגבולות ונעשה זה.
האדם.
אלא צריך לבוא ולומר, אנחנו יודעים שיש כאן גם דברים שלילים ובהם צריך לטפל, כמו בכלים שאתה אומר, פיצוי ישיר, פיצוי עקיף, לעשות את הדברים בהדרגתיות, כאילו זה משהו שצריך לעשות אותו, והרבה פעמים מדינות חטאו בעניין הזה.
לפחות האמריקאים את זה הם לא עשו. האירופאים עשו זה יותר, האירופאים כן מתחשבים בתעשיות שנפגעות על ידי סחר בינלאומי, אבל האמריקאים לא הסתכלו על זה בשום נקודה.
אז אני רוצה אבל להבין, כדי שנבין מה קורה בארצות הברית, איזה אווירה יש היום כלפי כל הנושא הזה של הסכמי סחר? אז האווירה הציבורית השתנתה, אם אפשר לומר שלפני 20 שנה המטוטלת הייתה בעד פתיחות לעולם, היום המטוטלת בעידן טראמפ היא, אנחנו צריכים להסתגר ופחות לסחור עם העולם?
יש בעצם מפגש של קצוות, זאת אומרת, אם נחזור ל-99, אני לא יודע מי זוכר או מי לא זוכר מהמאזינים, או אפילו אתה אם אתה זוכר, אז מי שבעיקר התנגד להסכמי סחר ולגלובליזציה, הגיעו אנשים מהשמאל, מהשמאל הקיצוני. אתה זוכר את סיאטל, זה אותו מפגש של ה-WTO עם ההפגנות נגד מקדונלד, נגד סטארבקס.
היה שם הרבה אלימות.
פצועים, נזקים במיליונים. זה האנשים שהתנגדו פעם למסחר בינלאומי. מי שנגיד היום מייצג אותם, נגיד זה ברני סנדרס. מי שמתנגד מהכיוון השמאלי. ואני גם חושב שאנשים האלה יותר חשבו פחות על האדם העובד באמריקה, ויותר אולי על האדם העובד במקסיקו, בקנדה, או בקנדה פחות, או במקסיקו או בסין,
שזה נחשב ניצול, שאנחנו משלמים לו רק $2 ביום, ולא...
בדיוק.
אוקיי.
והיום, אותם אנשים שהתנגדו אז, קיבלו בעצם תמיכה מהמפה השנייה, מהצד השני של המפה הפוליטית, שזה אותם עובדים, בדרך כלל עניים, בדרך כלל בעבודות שיותר קל להעביר לאותן מדינות, שפתאום הפכו למובטלים, או...
למה אתה קורא לזה אבל הצד השני, הם ימנים?
היום הם ימנים, זאת אומרת, היום מצביעים למפלגה הרפובליקנית, אז הם הצביעו יכול להיות שגם לדמוקרטים וגם לרפובליקנים. היום, זה הרעה נכונה, זאת אומרת, היום הם ימנים, יכול להיות שאז הם לא היו כאלה, והם
כן.
לא היו כאלה. אותם מדינות שהצביעו לטראמפ לא היו פעם רפובליקניות. ובעצם החיבור הזה בין, של פעם להסתכל על העובד שבסין נפגע, או במקסיקו נפגע, והיום אותם עובדים אמריקאים שנפגעים, זה החיבור של הקצוות, שגם יצא פתאום מסה קריטית שמתנגדת להסכמי סחר.
אוקיי,
ופתאום אנחנו רואים את ההסכמים הולכים ומבטלים.
אז דיברנו על הנפטה, שזה הסכם סחר אזורי בצפון אמריקה, והזכרת מקודם את ה-TPP, אז בוא נסגור רגע את נפטה ונתחיל לדבר על ה-TPP. מה קורה עם נפטה? הוא ממשיך?
כל עוד טראמפ לא ישנה אותו, אז כן.
זאת אומרת, יש הסכם שבין קנדה, ארצות הברית ומקסיקו.
נכון, ויש עוד כמה הסכמים
של
נוספים.
של סחורות, שירותים, מה
השקעות פחות, אולי? שירותים פחות, בעיקר סחורות ומוצרים. יש גם איזשהו מודל של יישוב סכסוכים. גם קלינטון הוסיף להסכם הזה עוד שני תתי הסכמים על איכות סביבה וזכויות עובדים. אבל בגדול זה הסכם סחר חופשי מאוד פשוט, מאוד מה שנקרא שלילי בשפה המקצועית. שבעיקר מוריד מכסים ומאפשר סחר חופשי פתוח כמה שיותר, בלי עיבוד ריבונות.
אוקיי, עכשיו סגרנו את הנפטה. מה זה TPP שכל הזמן שומעים?
אז זהו, אז בעצם מאז סוף התקופה של בוש הבן, קודם היינו בבוש האב שעשה את נפטה, עכשיו אנחנו בבוש הבן ב-2007-2008 כבר, מתחילה הגישה של אוקיי, אז עברנו לגישה האזורית, אבל אנחנו רוצים את הגישה הגלובלית, איך אפשר לשלב בין הדברים?
מבחינת אמריקאים. האמריקאים אומרים, נכון. הבנו שאנחנו לא יכולים לקבוע את הסדר העולמי נכון. באופן כללי, ולכן נשחק את המשחק לפי הכלים האירופאים. נעשה הסכמי סחר אזורים.
אבל שהם יהיו ענקיים, שיהיו גדולים.
מה זה ענקיים?
אז נגיד, TPP זה הסכם אחד שהוצא אז, שבעצם בוש התחיל איתו, אבל בעצם אובמה זה הבייבי שלו. אובמה כאילו כמעט כל הקדנציה השקיע המון ב-TPP. זה הסכם שעבדו עליו 8.5 שנים.
תגיד את איזה מדינות...
זה בעצם הסכם, זה הסכם הטרנס-פסיפי. המדינות שכלולות בו זה כל המדינות שארצות הברית מחשיבה אותן כבעלות ברית, בחוף המערבי של יבשת אמריקה, זאת אומרת קנדה, ארצות הברית, מקסיקו, צ'ילה, מדינות מהסוג הזה שגובלות בים הפסיפי, באוקיינוס הפסיפי.
ובאסיה?
ומצד שני באסיה, כמו אינדונזיה, כמו יפן, מדינות מהסוג הזה. אינדונזיה היא לא חלק מההסכם, אבל כאילו זה רק להבין מי זה... מדינות גובלות.
אני מבין שגם אוסטרליה הייתה בו.
אוסטרליה, יפן, פיליפינים, זה סוג המדינות. סך הכל 12 מדינות.
כמה זה מהסחר העולמי? זה
נשמע ענק. והגודל הוא עצום. זאת אומרת, זה סך הכל אוכלוסייה של 800 מיליון בני אדם. זה כבר חלק ניכר מאוכלוסיית העולם. ומבחינת סחר, דיברו שם על בערך 40% מהתל"ג העולמי. שוב,
ענק.
זה הסכם עצום. והסכם שמתחיל עם 40% מהסחר העולמי, ואם הוא יצליח, אמור להגיע ל-50% מהסחר העולמי. זאת אומרת, שאחד מכל שני מוצרים בעולם יהיה חלק מההסכם הזה.
עכשיו, ההסכם הזה הוא...
עוד נקודה, וזה רק הסכם אחד מתוך שורה שיש עוד כמה הסכמים שאמריקאים רצו.
עם מדינות אחרות או אזורים אחרים.
נכון, זאת אומרת, הטרנס פסיפי הוא רק רגל אחת, במקביל הם עבדו על עוד הסכם, שגם בערך 8 שנים עובדים על לעשות אותו, שהוא ההסכם הטרנס אטלנטי. אותו הגישה, הצד שני. האיחוד האירופי עם ארצות הברית.
זאת אומרת, אחד זה אזור סחר ממה שקורה ממערב לארצות הברית,
נכון.
ואחד זה אזור סחר ממה שקורה ממזרח לארצות
הברית. שני ההסכמים האלה יחד היו צריכים להפוך משהו כמו 2/3 מכלכלת העולם, או אפילו 3/4 מכלכלת העולם.
הם היו גם מקבים...
גוש סחר גדול אמריקאי.
הם היו מקבים את המעמד של אמריקה
כמובילה כלכלית. נכון, אובמה דיבר על זה כלהפוך את אמריקה להאב של סחר בינלאומי.
עכשיו, הזכרת מקודם שיש גם את העניין של הריבונות, אז ה-TPP, איך הוא התייחס לריבונות של המדינות? הוא נותן להם את הכוח להחליט בעניינים בשטח שלהם, או שהוא מפקיע את זה ונותן את זה לאיזה טריבונל?
זה אחד מהסוגיות היותר... מעניינות בנוגע ל-TPP וגם להסכם האטלנטי, שככל שהסכמי סחר הופכים יותר ויותר מודרניים ויותר יותר מפותחים, הם א' סוטים מהנושא של מוצרים וסחורות, והולכים לשירותים, כי אנחנו כבר לא כלכלה שסוחרת במוצרים, אלא סוחרת גם בשירותים.
נכון, שזה גם הכלכלה
המודרנית.
זה גם הקטר שמוביל את הצמיחה במשק, אנחנו רואים שזה גם מה שמאפיין מדינות מפותחות.
צריך לזכור ששירותים זה דבר שדורש הרבה יותר רגולציה מאשר מוצרים. ולכן יותר ויותר...
גם למשל כל התחום האינטרנט והדברים האלה, זה נחשב שירותים.
אינטרנט, זכויות אינטלקטואליות, הגנה בעצם על קניין רוחני.
כן, שירותים פיננסיים.
נכון, ביטוחי בריאות, כל הדברים האלה הם בעצם שירותים שהיום, זה מרבית הכלכלה המודרנית. וצריך למצוא לדרך איך סוחרים בה. ולכן ההסכמים המודרניים, כמו TPP שהוא דוגמה אליהם, מנסים לחשוב איך עושים את זה גם. ולכן התקבע המצב שבו התחילו להבין שיהיה קשה מאוד לשמר ריבונות של מדינות, וגם לאפשר סחר חופשי באותם מוצרים.
דקה, אבל אני רוצה להבין את הביקורת בארצות הברית. אז אתה אומר, היא מורכבת משניים. אחד, זה הביקורת הקלאסית שיש למסחר בינלאומי,
נכון.
כי אנשים יאבדו עבודות, וזה תורם למדינות אחרות, ופחות לנו, וכו'.
זה כן? הסכם שמגיע מלמטה יותר.
נכון. ואתה אומר, אבל יש עוד התנגדות ל-TPP, שאומרת, יכול להיות שאני אמריקאי, ואני כן מאמין שצריך לעודד את המסחר הבינלאומי, וצריך לחתום על הסכמי סחר, אבל מפריע לי שב-TPP, מפקיעים את הפוגעים בריבונות של המדינה, ולכן אני אתנגד לו.
נכון, זה אתה יודע שומע גם, נגיד מקלינטון שמענו את זה, מהילרי קלינטון בבחירות.
כן.
במערכת הבחירות, אתה שומע את זה גם מהמון מחוקים רפובליקנים בקונגרס. הרעיון הוא שבעצם ה-TPP יאלץ את המדינות להעביר סמכויות לידי איזשהו גוף הלאומי, שיאחד תקנים, שיבצע יותר ויותר האחדה בין המדינות בחוקי עבודה, בחוקי איכות סביבה. ויש עוד דבר אחד שהוא גם מאוד חשוב, וזה באותם הסכמים, זה התחיל עם נפטה, ובעצם TPP הוא דבר שמרחיב את זה, וזה ההגנה על פירמות בינלאומיות.
אוקיי, תפרט.
שבעצם, אחת הבעיות היא איך אפשר, נגיד אני חברה אמריקאית, ואני רוצה להשקיע בווייטנאם, שהיא חלק מ-TPP, איך אני יכול לערוב שאם אני אשקיע מיליארדים או עשרות מיליארדים, מחר בוקר הווייטנאים לא ישנו את החוקים פתאום בפרלמנט המקומי, ויפגעו בהשקעה שלי.
נכון.
שאני בתוך המדינה שלי יותר קל לעמוד מול המערכת הפוליטית, המערכת המשפטית, יש לי את הכלים היותר פשוטים. ולכן התקבע איזה מנגנון שאפשר להתווכח אם הוא טוב או לא טוב, אבל התקבע איזשהו מנגנון שאומר, בוא נהפוך חברות רב-לאומיות או בינלאומיות לישות נפרדת, שונה מאזרח פרטי, שיהיה להם מעמד מיוחד בחוק הבינלאומי, ולכן גם יהיה להם זכויות יתר, ולכן יהיה להם הגנה מדברים כאלה.
אתה יכול לומר שגם זה יכול לעזור למדינה שבה משקיעים, כי זה מגביר את האמון בה.
זה בדיוק מה שזה אמור לעשות. אבל זה גם אומר שבעצם למדינה יש פחות כלים לבצע שינוי פוליטי. או במילים אחרות, יכול להיות שמחר בוקר העם, הווייטנאמי ירצה משהו אחד, והממשלה הקודמת חתמה על הסכם אחר, ומעכשיו במאבק בין הפירמה לבין רצון העם, הפירמה תנצח, כי בעצם ההסכם נקבע בממשלה
נכון,
לפניה.
נכון, אז בהחלט יש כאן גם לא מעט בעיות.
יש כאן פגיעה בדמוקרטיה.
נכון.
עכשיו, לא חושב שלאמריקאים אכפת מהדמוקרטיה הווייטנאמית, או מהדמוקרטיה בפיליפינים, אבל אכפת להם הדמוקרטיה האמריקאית, והעובדה שאפשר להגביל גם אותם על ידי אותו הסכם, שאם חברה פיליפינית תבצע השקעות באמריקה, בעצם לרצון
העם... אז המחוקק האמריקאי לא יוכל
לקבוע בחלק או שהוא יפצה אותם בסכום שהוא לא יוכל לעמוד בו, שהוא לא יוצא לעמוד בו.
האמת שנורא מעניין אותי לשאול אותך מה קורה בהקשר הזה בישראל, אבל אולי נשאיר את זה לסוף לכמה מילים. אבל אז מה בעצם קורה עכשיו בארצות הברית בעקבות זה? אז טראמפ ביטל את האישור של הסכם ה-TPP,
נכון.
בגלל הנושא הזה, בגלל ההפקעת הפגיעה בריבונות של ארצות הברית?
זה הכל ביחד, זאת אומרת, גם הריבונות, גם מה שאמרנו קודם על העובדים שנפגעים, הרי סך הכל זה קהל הבוחרים שלו, והוא צריך להביא להם את האתנן הפוליטי שלהם.
אז מה יהיה במקום?
אז זהו, עכשיו יש פה ויכוח. אם אני שואל את אובמה, נגיד, לפני שאתם שואלים את טראמפ, אובמה היה מאוד ברור, אמר, תראו, הבחירה היא בין שתי חלופות. חלופה אחת זה ההסכם הזה, ואני מבין שההסכם הזה הוא הסכם בעייתי, שיש בו מגרעות, אבל זה לא שיש לי הסכם טוב יותר להביא, כי החלופה השנייה זה הסכם שהסינים יעצבו. והסינים מעצבים בימים אלה הסכם מקביל ל-TPP.
ויש מדינות שכבר עברו מה-TPP להסכם של
הסינים? אז נגיד הפיליפינים מדינה אחת שעברה להסכם הסיני מה-TPP. יש מדינה שאפילו מראש לא הייתה ב-TPP כמו דרום קוריאה, שהיא בעלת ברית מאוד קרובה לארצות הברית, ויש מעניין. דיבורים כבר עכשיו שאולי תעבור למחנה הסיני בתחום הזה. גם באוסטרליה כבר יש דיבורים על, אם אין TPP, אז לפחות שיהיה את ההסכם הסיני. וזה אומר שבעצם מי שיעצב את כל הסחר בדרום מזרח אסיה, לא יהיה ההגמון האמריקאי, אלא ההגמון הסיני.
זה קצת מזכיר את מה שדיברנו על הדיון באירופה, כן? כלומר, הבחירה היא לא בין המצב היום למצב יותר טוב, אלא בחירה בין שתי חלופות, שבכל אחת מהן יש חסרונות די משמעותיים, וצריך לבחור את האלטרנטיבה הטובה ביותר.
אתה צריך לבחור באיזה עולם אתה רוצה לחיות, עולם שבו האמריקאים מעצבים את הסחר העולמי, או עולם שבו הסינים מעצבים את הסחר העולמי. עכשיו, טראמפ אומר משהו אחר, טראמפ אומר, לא, לי יש מודל שלישי, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא לא צודק. בוא נראה, יש לו עכשיו ניסיון, בוא נראה מה הוא יעשה.
מה הוא אומר?
עזבו אתכם הסכמים מולטילטרליים, כלומר רב צדדיים, של 12 מדינות, 13 מדינות. בוא נלך למודל אחר לחלוטין, מודל שלחלוטין סותר את כל מה שהאמריקאים הציגו ב-45 של עולם גלובלי. שתי מדינות יחתמו הסכם אחד עם השנייה.
מה שנקרא הסכם בילטרלי.
אני אחתום על הסכם מול הפיליפינים, מול דרום קוריאה, מול אינדונזיה, ואז אני אוכל א' מצד אחד, לנצל את הכוח האמריקאי לכפות הסכם טוב יותר.
כי זאת אומרת, כי אמריקה מול כל אחת מהמדינות היא הרבה יותר חזקה מאשר כל 11 מדינות מול אמריקה.
בדיוק. ומצד שני, כל הסכם יהיה שונה בהתאם למדינות. אם באינדונזיה מייצרים מוצר מסוים, עם חוקי עבודה מסוימים, יהיה הסכם כזה. אם הפיליפינים חוקי עבודה הם שונים, יהיה הסכם אחר.
תגיד, אבל
תיאורטי זה הגיוני.
אבל זה
השאלה אם זה אפשרי.
אבל גם לעשות הסכם סחר זה מה שלוקח המון שנים. הקדנציה של נשיא ארצות הברית זה 4 שנים. בדיוק. אתה רק אמרת עכשיו שה-TPP לקח כמה, 8 שנים וחצי? זה המון זמן, אז מה...
אז זה בדיוק השאלה, אם הוא חושב שהוא מסוגל להביא את זה. הוא מגיע מעולם העסקים שבו דברים נעשים הרבה יותר מהר.
אתה אומר, הוא מגיע למגזר הציבורי, הוא לא יודע.
כן, אני שם שלנו באוצר, כן, אבל...
נכון, בכלל לא אמרנו את זה גם. אומר ונמכיר גם באוצר, כן, אוקיי.
אבל כן, זאת אומרת, הוא טוען שיכול להביא את זה. אם הוא יביא את זה, זה יכול להיות שינוי מרענן בכלל לכלכלה הבינלאומית, שאולי יש פה מודל שלא חשבנו עליו שיכול לעבוד. אולי באמת לא צריך לדון על כל הסכם 7 שנים ו-8 שנים ולבזבז המון משאבים ואנרגיה וכספי ציבור, אולי אפשר בחודשיים לחתום הסכם מהיר. בוא נראה אם זה אפשרי. אם זה אפשרי זה יהיה מעניין. היסטורית זה לא מצליח, אז בוא נראה.
טוב, אז כאילו אנחנו, אפשר לומר שזה גם די המסקנה, שאנחנו לא כל כך יודעים מה יהיה, אנחנו אולי לכל היותר הצלחנו בפרק הזה לעשות קצת סדר ולהבין על מה המחלוקת ומה היה.
נכון.
ואיפה אנחנו נמצאים
אם
היום.
אם הזכרת ישראל באמת, אז ישראל היא מודל מאוד דומה למודל של טראמפ. כי ישראל אין אזור שאיתו יוכל לסחור. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו הסכם סחר אזורי לצערנו עם מצרים או ירדן, ואין בכלל מה לדבר עם סוריה.
כן.
ומסביב. ולכן מה שישראל עשתה לאורך ההיסטוריה זה לחתום על הסכמים בילטרליים עם גופים רחוקים. עם האיחוד האירופי, עם מקסיקו, עם ארצות הברית, עם קנדה, עם מרקוסור. באיזשהו מקום, טראמפ מנסה עכשיו להביא לאמריקאים את הגישה הישראלית. לישראל זה עובד, אבל ישראל עושה את זה מאילוצים, ולא מרצון.
כן.
בואי, אולי זה יעבוד גם לאמריקאים.
תספר קצת על ההסכמים של ישראל. אני יודע שיש את הסכם האסוציאציה עם האיחוד האירופי.
זה אחד ההסכמים.
ולדעתי חלק ממנו זה גם סוג של פרסים שקיבלנו, כאילו בגלל ההסכמי
אוסלו. בכל מה שקשור לאירופאים, בדרך כלל הסכמים, הסכמי סחר, או שידרוג של הסכם קיים, נובע מתוך מתנה על התקדמות במסע ומתן המדיני. זאת אומרת, זה לא רק לישראל, האירופאים עושים את זה עם כולם. זאת אומרת, גם כשהאירופאים חותמים על הסכם סחר עם מרוקו או מצרים או עם מדינה באפריקה, זה הכלי האירופאי.
זה מנוף.
לבצע השפעה, נכון. זה המנוף הפוליטי שלהם, כי אין להם צבא חזק ואין להם כוח צבאי, ולכן הכוח שלהם זה הכוח הכלכלי, גישה לשוק החופשי.
ומה, תספר קצת על ההסכם של ישראל עם ארצות הברית?
אז גם פה יש הסכם סחר חופשי עוד משנות ה-80, שגם הוא אומרים שהוא בעצם מתנה על ההסכם עם מצרים, שהוא הסכם כבר די מיושן, זאת אומרת, 84, היום אנחנו ב-2016, הכלכלה שהייתה אז היא לא הכלכלה של היום, הוא בעיקר עוסק במוצרים ובסחר חופשי של מכסים, הוא לא נוגע כמעט בשירותים ובדברים מהסוג הזה, והוא צריך לעבור שידרוג אם הוא רוצה להיות מתאים ל...
הוא חשוב? זאת אומרת, בייחוד שהיום המשק הישראלי הוא מוטה שירותים ופחות... האיחוד
האירופי וארצות הברית הם שתי שותפות הסחר הגדולות ביותר של ישראל, אז לכן יש לו השפעה מאוד גדולה.
לא, שאלתי את זה אבל כי הסכם סחר, אתה אומר, הוא נחתם מזמן, והוא מדבר על סחורות ולא על שירותים, ודווקא המשק הישראלי הוא מאוד מוטה שירותים.
כן, אבל אנחנו פחות נייבים שירותים ארצות הברית. זאת אומרת, בישראל אין כמעט סחר בשירותים מעולם, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות ביטוח בריאות מחברה אמריקאית, או אין פה בנקים בכלל אירופאים, כן. או בנקים אמריקאים.
לא, זה אמירה חשובה, זאת אומרת, אומר, גם עדיין, למרות שהסכמי הסחר הם נחתמו לפני הרבה שנים, עדיין הם מאוד חשובים לכלכלה הישראלית.
בוא נגיד שהוא חשוב לישראל, הוא פחות חשוב לאמריקאים. זאת אומרת, זה אחוז מאוד גבוה מהסחר של ישראל, ואחוז מאוד זניח בסחר האמריקאי.
מעולה. וואו, עומר, היה, מה זה מעניין? תודה רבה.
אני גם נהניתי.
בוא ניתן אולי המלצות למאזינים, הם רוצים לקרוא קצת יותר או להבין יותר בנושאים האלה, אז קודם כל יש את הבלוג שלך, תוצרת חוץ, ואיפה אתה ממליץ להם עוד לעקוב?
האמת שהכתיבה בישראל לא כזו גדולה על סחר חופשי. האתר של ה-WTO, שארגון הסחר העולמי, הוא אתר מאוד טוב למידע, הוא בעיקר מספר על ההיסטוריה של הסחר העולמי ומה שקורה בימים אלה עם כל מיני עסקים שנחתמים. גם האתר של משרד הכלכלה יכול לספק המון מידע על ישראל, על הסכמי הסחר הישראלים ומה שיהיה שם. אבל באנגלית אפשר למצוא את זה בעיקר, אתה יודע, באתרים כמו האקונומיסט או פורג'ן פולוסי, שם ההתמקדות בסחר העולמי חשובה, לא כמו שהיא חשובה בישראל.
זה מה שמעניין שם את האנשים שפותחים את העיתון.
נכון, בגלל סיבות היסטוריות, שוב, כי אנחנו באזור שאין לו אזוריות, בעוד שבעולם יש המון אזוריות והמון אותם הסכמים אזוריים שפה חסרים לנו כל כך.
כן. טוב, מעולה. אז שוב תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו בתוכנית הבאה נחזור לסדרה שלנו על שוק ההון, ועד אז שיהיה לכם שבוע טוב. אני טל וולפסון, יור תבורי פה איתנו ברוחו, ויהיה בפרק הבא. להתראות.